אנחנו היום חודשיים לאחר עלייתו לגזל מרומים של מורנו ורבינו, הרי כפרת משכבו, הרב שפירא. אנחנו גם ערב לימוד, וזה גם במידה מסוימת גם הספד. אמנם הגמרא בכתובות אומרת שאחרי 30 יום נלמד ממשה רבינו והיתמו ימי בכי אבל משה וגם אהרון, שאחרי 30 יום כבר לא מספידים כמו לפני כן. אבל הגמרא שם אומרת שלתלמיד חכם גדול, שם מדברים על רבי שהיה נשיא ישראל, עד 30 יום מספידים ביום ובלילה וגם לא לומדים בישיבות בגלל ההספדים הללו, אבל מי לאחר 30 יום עד 12 חודש מספידים אותו או ביום או בלילה, אבל ההספדים ממשיכים במשך השנה כולה. וכך פוסק הרמב״ם. מורנו הרב שפירא, שהיה לא רק הרב של המבוגרים פה מאיתנו שזכו ללמוד ממנו, והוא זכה להיות רבם ולגדלם, ולכן יש אליהם חובה מצד התורה שהם לימדו, שהוא לימד אותם והוא הביא אותם לחיי העולם הבא, אלא הוא גם היה בבחינת נשיא עם התפקידים הגדולים שהוא נשא על גביו בהנחלת תורה בישראל וברב ראש הישיבה והרב הראשי. ואין ספק שהרעיון שההספדים שלו בכל עיירות ישראל יהיו במשך כל 12 החודש שהם קיימים לגביו. ההספד, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שההספד זה כבוד המת, יקר דשחווי. אבל הספד של תלמיד חכם הוא הרבה יותר חשוב מאשר הספד של אדם רגיל. כיוון שבהספד של תלמיד חכם זה בבחינת כבוד התורה. והגמרא במגילה אומרת שכבוד התורה הוא עדיף על לימוד תורה. ולכן אמרו חכמים במסכת שבת שמי שמתעצל בהספדו של אדם כשר או חכם ראוי לקצר את ימיו. מפני שבהספד של מי שמתעצל ולא מספיד כפי הנכון תלמיד חכם גדול, הוא בוודאי לא רק תלמיד חכם גדול, אלא מישהו שהוא נשא תפקידים ציבוריים בישראל, הוא בוודאי זה דבר שהוא חמור מאוד, ולכן החומרה הגדולה במי שמתעצל בהספדו של חכם היא הרבה יותר נוראית. ולומדים את זה מהספד על יהושע, על שאול ועל אהרון הכהן. הגמרא במסכת בירושלמי מביאה שקשה סילוקם של חכמים, צדיקים, כשבירת הלוחות. מדוע זה קשה כשבירת הלוחות? חכם שהוא זכה במשך כל ימי חייו לעלות ולהתעלות ולהתקדש, לקדש את עצמו, לקדש את חייו, לדעת תורה ולממש אותה בכל חייו ולהפיץ תורה בישראל, הרי זה בבחינת קדושה מהותית שנמצאת בעולם, שהוא זכה לבנות אותה בעצמו, בעמלו, ולהפיץ אותה בכל העולם. הלוחות הראשונים שמשה הוריד מהר סיני, זה לא היה רק לוחות גריידה. הלוחות היו בוודאי לוחות שהיה בהם בחינת קדושה מהותית. ולכן כשנשברו הלוחות, אז הקדושה שהייתה בהם עלתה לשמיים ולא ירדה יותר. והלוחות השניים הם כבר לא כמו הלוחות הראשונים. ולכן תלמיד חכם, צדיק, הוא כמו לוחות, כלומר שהקדושה שבו היא קדושה ייחודית. וכשהתלמיד חכם עולה לשמיים, אז הקדושה הזאת נעלמה מן העולם. ולכן זה בבחינת שבירת הלוחות. ולכן חכמים אומרים, ממסכת ערכין, שחכם אין לנו תמורתו. אף על פי שחכם, שהוא נושא תפקידים, אם הוא ראש ישיבה, אם הוא דיין, אז אפשר למלא את התפקידים הללו. אין ספק שאת התפקידים של חכם אפשר למלא. אבל את הבחינה המיוחדת של הקדושה שלו, זה משהו שהוא ייחודי לו, וכשהחכם עלה לשמיים, אין יותר את הקדושה הזאת בעולם. רבינו הרב שפירא, כמו שסיפר הרב טרופ, למד הרבה שנים לפני שהוא התחיל ללמד. למד בעץ חיים, בחברון, אצל גדולי ישראל. וזכה ללמד הרבה שנים. לימד לא פסקה ישיבה ולימוד חכמים ולימוד מעל שולחנו, מעל קרוב ל-60 שנה. קרוב ל-60 שנה הוא מלמד תלמידים. הוא זכה להקים מולה של תורה בישראל. הוא היה דיין, היה אב בית דין, היה ראש ישיבה, היה רב ראשי. אין ספק שהגדלות שלו, לא רק הגדלות האישית התורנית שלו, הענקית, אלא גם מה שחזל אומרים, שחוכמות בחוץ תרונה, מי שלומד תורה בפנים, התורה מכרזת עליו מבחוץ, כל התורה העצומה שהוא רכש מבפנים, יצא החוצה בכל גודל התפקידים שהוא נשא על גביו, בין בלימוד תורה ובין במימוש התורה בכל חיי העולם. אין ספק שהמדרגות הגדולות שרבינו זכה להם נבואו מתוך התורה, הלימוד התורה העצום שהוא למד. לימוד התורה שהוא למד במסירות נפש מילדות, התורה לשמה שהוא למד, ואין ספק שמה שחכמים אומרים על כל מדרגותיו, כל המעלות שזוכה מי שלומד תורה לשמה, התקיימו בו, והוא זכה שנהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, והתורה לשמה שהוא זכה ללמוד מתחילת דרכו, מאותו ילד ועד כל המשך חייו, המשיכה להוביל אותו במשך כל החיים. רב אברום, הרב, חינך מאוד את התלמידים, במיוחד את התלמידים שבאו מישיבות בני עקיבא, שלא כל כך גדלו בבתים ולא כל כך גדלו בשאיפות של גדלות תורה. ורב אברום, כל יסודו היה איך להחדיר שאיפות ללימוד תורה. זה דבר באמת לא פשוט. איך להחדיר שאיפות של עמל תורה, של גדלות בתורה, של שאיפות בתורה לבחורים צעירים. תמיד הוא אמר שישיבה, זה בכל המטרה של ישיבה, זה בשביל אנטי קטנות ואנטי בינוניות. ישיבה היא נגד זה. ישיבה היא בשביל לתת לבחור גדלות. ישיבה זה בשביל להרים את הבחור משאיפות קטנות, להיות איזה איש טוב, בחור טוב, שיודע תורה, שקצת לומד, שמקיים מצוות, להוציא מכל ילד, מכל בחור ומכל איש, שאיפות לגדלות שהוא יהיה תלמיד חכם. הוא תמיד היה מצטט את התוספות שתמיד אומרים שתלמיד חכם, כל מהותו של הגדרת תלמיד חכם זה שהוא עולה ומתעלה. תלמיד חכם הוא אף פעם לא עומד על מקום אחד. והוא תמיד אמר שהשאיפה להיות תלמיד חכם היא לא שאיפה רק לרבנים, לדיינים. תלמיד חכם זה שאיפה שכל יהודי צריך להיות תלמיד חכם. ישיבה זה בשביל תלמידי חכמים. ואדם יכול להיות תלמיד חכם רופא, תלמיד חכם מהנדס, תלמיד חכם קצין, אבל השאיפה להיות תלמיד חכם זה שאיפה של כל אחד. תמיד הוא היה אומר שברמם יש הבחנה בין בהלכות תלמוד תורה, שבשני הפרקים הראשונים זה הלכות תלמוד תורה לכל יהודי ויהודי, ופרק ג' ומעלה הרמב״ם מדבר על מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה. שני הפרקים הראשונים כל יהודי צריך להיות תלמיד חכם, לזכות בכתרה של תורה זאת מדרגה מיוחדת. בהקשר למאור פנים של הרב, יש פה ציטוט שהרב דרש באחת מהדרשות שלו, שהוא הביא את התנא דבי אליהו, למה זכה משה למאור פנים בעולם הזה? משום שעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ושל ישראל, והיה מחמד ומתווה, ומצפה שיהיה שלום בין ישראל לאבים שבשמיים. ואין ספק ש... מה שהרב אמר בדרשה שלו נכון גם לגבי עצמו. הרב היה רגיל לומר בהספדים שונים שכשתלמיד חכם וצדיק נחסר מן העולם, הבהירות שיש מהאור שיש בעצמו נחלשת ומשפיעה על כל התלמידי חכמים ועל כל עם ישראל. והוא הביא דוגמה מהגמרא לגבי חוני המעגל, שאומרת שכשחוני התעורר לאחר שישן 70 שנה, אמרו חכמים שהשמועות נהירות כמו בזמנו של חוני. למרות שחוני עדיין לא אמר כלום, אבל עצם המציאות שלו כבר גרמה לכך שהכל נהיה יותר בהיר ונהיר. ולהפך, כשתלמיד חכם נחסר ונאבד מן העולם, גם כשהוא בשמיים וודאי שהוא עוזר לנו, אבל הבהירות והנהירות נחלשות מאוד. הוא היה מביא את הבח שהסביר את הגמרא, שאמרה שכשאב בית דין נפטר, אז כל האנשים משנים את מקומם מימין לשמאל בבית הכנסת. הסביר הרב על פי הבח שהכוונה לא מדין שינוי מקום שהאבל צריך לשנות את מקומו, אלא כשאב בית דין היה קיים, הוא היה אומר על ימין ימין ועל שמאל שמאל. אבל כאשר האב בית דין נפטר, הכל התבלבל. ועכשיו אנשים יכולים לשנות את מקומם מימין ולשמאל, ואין מי שימית את הדברים על מקומם. והרב אמר, בהספט שלו על הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהרב צבי יהודה שהיה עמוד אש של אמונה ושל מסירות נפש, ובזכות זה גם אנשים שלא שמעו אותו, אבל האמונה החזקה שלו בקעה והשפיעה על כל מרחבי ארצנו, וכשהרב צבי יהודה נפטר, האמונה נחלשה, והכל התחיל להתבלבל, והבלבול הגיע לכל מיני מקומות, כולל גם כן בין אנשי תורה. ואין ספק שאנחנו היום מרגישים שמורנו ורבינו שהיה עמוד אש של תורה, של מסירות נפש, של יושר של תורה, של בהירות של תורה, של תוקף של תורה, וכאשר הוא נעלם מאיתנו לגנזי מרומים לפני חודשיים, אנחנו צריכים גם מאוד מאוד להרגיש עכשיו מצטערים ונבוכים על המבוכה שעכשיו קיימת בקרבנו, ולהתחזק מאוד בחוזק האמונה להמשך הדרך.